אהלן, כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. הפרק הזה הוא ממש מיוחד בשבילי, אני מראיין בו מישהו שהוא גם חבר ולא רק יזם, יש גם יזמים שהם חברים, שקוראים לו גיא אייזנקוט. גיא הוא חבר שלי מאז השירות המשותף הצבאי שלנו ביחידה 8200, שם שירתנו כמה שנים באותו בסיס, ומאז שמרנו על קשר כבר עוד מעט 15 שנה, כמעט שני עשורים, אבל אני לא מביא אותו בכובע של חבר, אלא בכובע של יזם. גיא הוא מייסד שותף וסמנכ"ל מוצר בחברת הסטארט-אפ ברידג' קרו, שהיא נמכרה השנה. בפברואר 2021 על ידי פאלו אלטו נטוורקס, הסכום שפורסם בתקשורת הוא 215 מיליון דולר, תלוי את מי שואלים. זהו, קצת על הרקע של גיא, לפני זה, בוא נגיד ככה, חצי עשור שלפני ברידג' קרו והמכירה לפאלו אלטו, הוא היה חלק מהצוות המוביל בחברת סטארט-אפ שנקראתה פורטסקן, והיה שם שותף בתהליך הרכישה של על ידי RSA Security, אז הוא ראה גם מה שנקרא כבר אקזיט שני, ולפני זה שירת באגף המודיעין וביחידה 8200 כבר אמרנו, השתחרר בדרגת רב סרן והשלים תואר ראשון בכלכלה והיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, זה קצת הרקע שקיבלנו על גיא. אז על מה מדברים? מעבר למסע האישי יזמי שלו, אנחנו קצת נדבר על איך הם בנו את ברידג' קרו כסטארט-אפ, שהוא מבוסס product-led growth, בעצם איך הם ייצרו צמיחה של המוצר בקרב קהילות מפתחי אופן סורס שהשתמשו בפתרון הבטחת המידע שברידג' קרו יצרה, וככה הגיעו לטראקשן, למטריקות מאוד מאוד משמעותיות בתוך זמן קצר, שהובילו בסוף לרכישה. נדבר קצת על האסטרטגיות האלה, וגם קצת הלקחים משני המסעות היזמיים של גיא בשני סטארט-אפים שונים, ומה כל זה אומר, וכמובן אולי קצת מה הצעד הבא אחרי האקזיט השני. אז זהו, אני רוצה להגיד תודה רבה לגיא, שבטח ישמע את הפרק הזה על זה שהוא הסכים להשתתף, כמובן לכם ולכן שאתם ממשיכים לעקוב ברמה השבועית. האזנה נעימה. עוד פודקאסט. עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. גיא,
מה קורה?
הכל בסדר. אז יש לנו שני גיא בפרק הזה, אנחנו ננסה שהמאזינים יבינו איזה גיא ואיזה גיא.
אתה לא גיא.
אני לא גיא. אז מה אני?
איך אני קורא לך?
כן, כן, בוא נספר למאזינים.
אני מכיר אותך כג'ים.
כג'ים. אז מה שקרה זה שבשירותנו המשותף ביחידה צבאית אלומת שם, לכל אחד בקורס המקדים היה כינוי שנע בין מגוחך למעליב, נכון? והכינוי שלי היה לא מגוחך ולא מעליב, אז איכשהו זה נשאר, לא?
כן, ואני מאוד התעקשתי כשנפגשנו שזה יהיה הכינוי שלך, לא משנה.
כי יש עוד גיא.
כן, בדיוק.
סבבה, שהכינוי שלו היה גיא זן, למי שלא מכיר, כי זה גיא אייזנקוט.
גם הוא רודף אותי.
רודף אותך. אז גיא, או גיא זן, אז ג'ים פה פונה אליך ומבקש מהמאזינים שלא מכירים אותך כמעט 15 שנה להציג קצת את עצמך.
כן, אז הנה, עשינו אפילו את בצורה חלקה את הגילוי הנאות.
את הגילוי הנאות שאנחנו מקימים מהשירות הצבאי.
נכון. בשמחה, קודם כל, תודה שהזמנת אותי, כיף להיות פה. קוראים לי גיא, אני גר בהרצליה כרגע, אני נשוי לענבר שהיא רופאה. שגם הכרנו פחות או יותר דרך חברים שותפים שלה שקשורים לשירות הצבאי. ואנחנו ביחד כבר עוד מעט 10 שנים, 9 שנים.
לא נספר על המסיבה, למרות שכולנו זוכרים.
יש לנו בת קטנה ומתוקה בשם רונה, מאוד ורבלית, שמנהלת לנו את החיים. וזהו נראה לי. עליי, אני נולדתי באילת. ידעת את זה?
ידעתי.
גדלתי בהרצליה כאמור. וב-2006 בעצם התגייסתי לאותה יחידה, 8200, ביליתי שם בערך 5 שנים, ואז זה תפקיד נחמד, אפשר גם לדבר עליו טיפה. זהו, נכנסתי להייטק אחרי שהשתחררתי, עבדתי בכל מיני חברות מעניינות, אחת באופן ספציפי, ולפני שנתיים אחרי שהחברה הקודמת נרכשה, הקמתי ביחד עם עידן טנדלר וברק שוסטר את ברידג' קרו. וברידג' קרו היא הרפתקה מטורפת שהתחילה בפברואר 19, היא עדיין בעיצומה. גייסנו סך הכל 18 מיליון דולר, המשקיע הראשון היה גיגי לוי.
NFX.
ובהמשך עשינו סבב נחמד בהובלת דרבש תקר מבטרי ונצ'רס האמריקאית. והחל מפברואר 2021, בעצם התמזגנו לתוך פאלו אלטו, בעסקה נחמדה.
לפי פרסומים זרים, 215 מיליון דולר?
ממש ככה.
אוקיי.
לפי הפרסומים הזרים. ועכשיו, אתה יודע, אמרתי לך, אנחנו עובדים יותר קשה משעבדנו לדעתי כל החיים.
אז אני רוצה, האמת שזה מדהים, כי קצת דיברנו גם לאורך התהליך הזה, ובעצם שיתפנו אחד את השני, ואז היו את הפרסומים, וראיתי את כל העדים של אנשים מסביב שמכירים את שנינו, שככה מריעים, בין אם בפומבי ובין אם במה שנקרא בפרטי, ובתור מישהו שגם נמצא בעולם הזה ומלווה יזמים ביום יום שלהם, וגם מכיר אותך ברמה האישית וקצת במקצועי, אמרתי לעצמי, איזה קטע זה? כאילו, יש עכשיו פרסום על אקזיט ענק, וכולם רשמו בכתבות, ממש הדגישו את זה, שהחברה הוקמה לפני שנתיים, ותוך שנתיים עשו אקזיט של 215 מיליון דולר, שוב בסוגריים, לפי פרסומים זרים, לא נגיד את זה יותר. ואיזה הצלחה, איזה הצלחה בין לילה כמעט. ואני חשבתי לעצמי, זו באמת הייתה המחשבה אותנטית, אמרתי, זה לא הצלחה בין לילה, לא בקטע של להקטין את זה. הבן אדם כבר 10 שנים עובד בתעשייה, היה חברה לפני זה. המחירה פחות מוצלחת, יש שיומרו, לדעתי לפחות. היה איזשהו תהליך בחברות גדולות, היה שם איזשהו סטרגל, היה איזה מסע. אתה רוצה קצת לספר על ה... נעשה קצת שנייה דיפ דייב, על איך הגעת לאן שהגעת?
כן, בכיף. אז ב-2013 אני מחליט להשתחרר, די בהפתעה, לכל החברים שלי, אחרי 7 שנות שירות ותפקידים באמת מדהימים. באמת יצא לי גם לפגוש אנשים מדהימים, לעבוד עם אנשים מדהימים, וגם בסוף אפילו לעשות תפקיד בלשכת ראש אגף המודיעין שם, גם פגשתי אנשים מדהימים, כולל מישאי ראש אמן, היום הרמטכ"ל שלנו, אביב כוכבי, והחלטתי להשתחרר ב-2013, וחיפשתי כל כך מה, אתה יודע, מה אפשר לעשות, מה יהיה לי כיף, אבל די היה לי ברור שאני רוצה להיכנס לתעשייה, וספציפית ידעתי שאני רוצה להיכנס לסייבר, לא כל כך מתוך איזו מחשבה של להיות יזם בסוף, אבל אני חשבתי שזה תחום שהוא מאוד מאוד מזכיר גם ברמת, בקצב ובדינמיות שלו, את התחום המודיעיני הצבאי, שהגענו ממנו לפני. ואני לא אמרתי זה, אבל אני סוג של פריק של אקטואליה, אהבתי מאוד לקרוא עיתונים כשהייתי קטן, ככה נכנסתי בעצם לאינטרנט, הייתי נורא אוהב להתעדכן, גם בצבא הייתי מאוד מאוד אוהב את הדברים האלה, וכשנכנסתי והתעדכנתי ולמדתי על התחום, הבנתי בעצם שיש פה איזה עולם, תוכן חדש שאני יכול להיכנס אליו ולצלול לתוכו. וחשבתי איך לעשות את זה, ודיברתי עם איזה חבר שאבא שלי, שאמר לי, "לך ללמוד הנדסה", ואני לא רוצה ללמוד הנדסה, ובמקום זה עשיתי משהו הרבה מאוד החברים שלנו עושים זה לנסות למצוא איזה משרת כניסה. ומצאתי אחת כזאת, דרך חבר משותף לנו, יותם, הנור, שאתה זוכר.
בבתי.
שאמר, יש פה איזה סטארט-אפ שמחפש סטודנט. אז הלכתי והתחלתי לעבוד שם. התפגשתי את דן טנדלר, זה היה 2013, והיה קליק די מיידי.
פורדסקייל.
נכון, לחברה קוראים פורדסקייל. הצטרפתי אליה בתור עובד שביעי או שמיני. בזמנו הגיסה 2 מיליון דולר, ואז זה חודש אחרי שהצטרפתי. הודיעו על עוד 10 מיליון דולר מאינטל קפיטל, והיה שם גידול די יפה, שנה 2013 כאמור. ואני נכנסתי שם בתור סטודנט, והתחלתי לעבוד עם עידן על כל מיני דברים שהוא עשה, גם בצד של המנכ״ל והניהול, וגם בצד של המוצר לאט לאט, בהתחלה גם סוג של תפקיד מחקרי כזה בכלל. ופורדסקייל הלכה וגדלה, והיא גם חיפשה פחות או יותר מה המרקט שלה ומה הפרודקט שלה, ועשתה כל מיני דברים יפים, הלקוחות מהימים, יאו היו לקוח, וסיסקו היו הלקוח הכי גדול. ובעצם בנינו איזושהי פלטפורמה שמשתמשת במשין לרנינג, Unsupervised, כדי לזהות אנומליות בהתנהגויות שמשתמשים על גבי תחנות עבודה. ואחרי בערך שנה וחצי בתפקיד הביניים הזה, כשאני סטודנט, ובערך רבע איזה שישית מהזמן, עוד הייתי גם במילואים ארוך לצוק איתן בזמנו, הגיע הצעה ה-PM, שהיה ה-PM היחיד בחברה עזב למייקרוסופט, ובחור אחר שעבדתי איתו, שהיה בפרופשיונל סרוויסס, הפך להיות PM, נוצרה הזדמנות בעצם לעבור לפרודקט מנג'מנט, שזה האזור שחשבתי שאני אכנס אליו. מתישהו מעלה הדרך. וזה היה מעבר קסום בעיניי, כי פתאום הבנתי שזו הנקודה באמת ש... אתה יודע, זה איזושהי תפקיד יחסית זוטר בתוך החברה, אתה לא חלק מהאקזקיוטיב פורום, אבל אתה כן מקבל החלטות. ביום-יום שמשפיעות על המוצר. והבנתי שזה אזור שאני מאוד רוצה ללמוד אותו ולהכיר אותו ולהתמיד בו. והיו לי מנטורים טובים גם לאורך הדרך, יונה הולנדר שהיה מייסד שותף בפורדסקייל, ועידן כאמור, והפיימים שהיו לאורך הדרך איתי גם. ולמדתי מהם המון, ובמשך שנתיים, מה שהייתי הטכניקל אינבאונד פרודקט בפורדסקייל, כתבתי את הג'ירה טיקטס, והלכתי ועשיתי את הריסרצ' והקומפטיטיב אינטל, ומה שעשיתי זה, את כל עבודת הרגליים. ואחרי בערך 4 שנים בחברה, הגענו לאיזשהו שלב די מעניין, החברה בעצם גיסה איזשהו ראונד בי, והחליטה בעצם לעשות סוג של פיבוט, אי אפשר להגיד שזה באמת פיבוט, ובעצם לעבור למכור באיזשהו מודל מחירה של OEM, ובנקודה הזאת אני הייתי ממוצב באיזושהי נקודה שגם הכרתי חלק מהשותפים העסקים שלנו, והכרתי מאוד מאוד טוב את המוצר, ונכנסתי לאיזושהי, עליתי מדרגה לשלב שבו באמת גם קיבלתי הרבה מאוד אחריות, אפשר להגיד תשומת לב מעידן ויונה, בעצם לנהל את התהליך הזה, מטעמם, ומצאתי את עצמי, אתה יודע, מה שנוסע פעם בחודש לאיזה חור בקנדה, בשם הליפקס, שם היה לנו איזשהו צוות מתחרה בעצם, צוות מנגד שעבדנו מולו, וזה היה בעצם מה שפרץ את הדרך לזה שבעצם פורדסקייל הצליחה לסגור כמה הסכמים מאוד מאוד יפים, שגדילו מאוד את התפוצה שלה, מלקוחות בודדים בעצם לאלפי לקוחות, דרך השותפויות האלה, וזה גם מה שהוביל למחירה שלה ל-RSA Security, בעצם חלק מתאגיד דל ב-2018.
ואז הגיע המעבר ל-RSA, אבל שנייה לפני זה בעצם יש פה שני תהליכים ב-I-Level שתיארת, או לפחות אחד הבנתי והשני שמעתי בין השורות, ואולי אני גם קצת מכיר יותר מדי את הפרטים, אבל הראשון זה בעצם במסלול קריירה שלך, מכניסה במשרד סטודנט לתפקיד פרודקט, ואז לסוג של תפקיד של פרטנרשיפס או ביזדב, או איך שלא נרצה לקרוא לזה, גם עם הרבה כישרון וגם עם אנשים שהאמינו בך. והדבר השני, זה הפיבוט שזרקת עליו מילה, שבעצם את כל זה אתה עושה תוך כדי שהחברה בעצם מחפשת את המרקט שלה.
נכון.
אחרי סבבי, באיזשהו מסע או מתודולוגיה, שאחרי זה גם אני מניח שירתה אתכם הרבה בסבב השני.
נכון.
אוקיי, אתה רוצה קצת לדבר על זה אולי?
כן, אפשר להגיד, אני חושב שהיה דור של חברות, שאנחנו חלק ממנו של חברות הסייבר של 2012, 13, 14, 15, לא, זה 3-4 שנים כאלה, שהם באמת לפני הענן, וגם המודול הפצה הזה של סאס. שהיה מאוד קשה, היית מסתובב בעולם עם, אתה יודע, חתיכת הארדוור, וניסית ממש כמו...
On-prem.
יש מחירות עם הארגז, בדיוק, וניסית למכור את זה, וזה היה נורא קשה גם לקבל את הפידבק ולעשות את השינויים, כל האיטרציה הסופר חשובה הזאת, שאחר כך בברידג' קרו, בנינו את כל החברה סביבה כמעט, הייתה הכי מורכבת בעולם, ואני חושב שמה שהיה, אני חושב, לקח משמעותי בשבילי בנקודה הזאת, שלא הבנתי כמה אנחנו באיזשהו שלב קריטי בחיי החברה, כי ממש המשכנו בענייננו, כשהדבר המשמעותי הזה עמד לפתחנו, שבעצם שיטת ההפצה שלנו הייתה שבורה. והסיפור של פורדסקייל הוא לא רק הסיפור שלי, אבל אני חושב שמהפריזמה שלי, הדבר שאני חושב שהכי ליווה אותי לאורך 4 שנים, 4.5 שנים עד המכירה, זה שלא חשבנו מספיק על כמה אנחנו משקיעים ולומדים בעצם לייצר את שיטת ההפצה הנכונה לשוק ולמוצר הזה. ואני חושב שהיו הרבה מאוד חברות בדור הזה, יש כמה חברות מדהימות שהצליחו לפצח את זה. אני חושב שאתה יודע, חברת הדגל אולי זה קראוטסטרייק, שהיה מחברה שווה, חברת הסייבר לדעתי שווה הכי הרבה בעולם. ויש איזשהו דור של גם חברות ישראליות שעשו פחות או יותר את העבודה הזאת, אבל יש דור אורך ארוך של, אתה יודע, שובל ארוך של חברות ישראליות, שחלקם הצליחו בסוף למכור, חלקם פשוט נתקעו עד הסוף עם שווי הולך ומדלדל. אבל אני חושב שזה הלקח אדיר, אדיר בשבילי ברמה אישית.
אז תכף אנחנו נדבר אולי כשנגיע קצת לסיפור האחרון והתקני, על מהפכת הענן והאופן סורס והפרודקט לד גרוץ וכל הבזורט שאנחנו הולכים לזרוק, ובתקווה קצת לנסות לבאר אותם. אחרי המחירה, עוברים לארגון גדול, תאגיד.
מטורף.
תמיד היה לי דיסוננס כזה לגביך, מותר לי להגיד שאתה מצד אחד מאוד מסתדר, אתה חיה תאגידית די טובה, גם ביחידה, ומצד שני, אתה לא באמת אוהב מרות, אתה צריך את החופש שלך, אתה רוצה שהדברים יקרו ויקרו מהר ובצורה יעילה. איך מסתדרים מלעבור סטארט-אפ של כמה עשרות אנשים?
כן, אני אגיד...
פתאום עכשיו צריך להתחיל לדווח OKRs כל שבוע, מה?
יותר גרוע, כן, זה ממש, ממש, אתה יודע, מעבר לזה שיש איזה רגע שבו אתה מבין שהתפקיד שלך היה איזושהי יוגה שעכשיו היא בעצם רבע פרוסה בחברה החדשה, ואתה צריך למצוא את הייעוד שלך בתוך הפרוסה הזאת, מה שבאמת אני חושב שהכי לקחנו קשה, זה באמת זה שלקחו לנו את היכולת לקבל החלטות. ואני חושב שבצדק מבחינתיים, עשו השקעה, אני חושב, טובה מאוד, קיבלו מאיתנו בעצם גם קבוצה וגם טכנולוגיה שהיא מאוד מאוד בשלה וחזקה, עם נוחות בשוק ועם כבר פריסה די משמעותית בעולם, אבל הם לא באמת יכולו לתת לנו לנהל את זה כמו שניהלו את זה בתור סטארט-אפ. Mm-hmm. זה היה, אני חושב, הנקודה הכי מאתגרת. אני אוהב לתת דוגמה על זה שכשהביאו אותנו, עוד פעם איזושהי נקודת הערה לקראת ברידג' קרו, אבל נתנו לנו בעצם להעביר את השירות שבנינו קודם לענן. ואמרו, אין בעיה, פשוט קחו את מה שעשיתם, הנה רשימת הטכנולוגיות שאתם יכולים להעביר לענן, תעברו לענן, ונתנו לנו בעצם איזשהו מייל של איזה טיפוס, קוראו לו אלכס לנדמן, הוא לא יודע את זה, אמריקאים, כשהוא לא ישמע את הפודקאסט, אבל הוא היה גייטקיפר של לא RSA, כמעט של כל דל, בעצם אמרנו, RSA היא חלק מתאגיד, דל EMC באותו זמן. והטיפוס הזה, הוא בעצם יושב על השלטר, הוא מאשר כל פיסת תשתית שמותר לפרוס בענן מטעם דל, חברה רצינית, זה לא... ומצאנו את עצמנו, כותבים טיקטים בג'ירה, כדי לפתוח איזשהו, אתה יודע, איזה דאטאבייס קטן, שכמובן שבברידג' קרו פותחים 20 כאלה כל יום, ופתאום, עזוב את זה שזה העט אותנו, הבנו שפשוט אי אפשר לבנות בסוג הזה של, לבנות מה שאנחנו רוצים לבנות בסוג הזה של חברה.
כן, זה יותר לפעול לפי הרודמפ שלהם.
כן, נכון.
אז אחרי כמה שנים, מה, עוזבים? זה היה ברור?
עשיתי החלטה אסטרטגית מבעוד מועד, ושמתי את המפתח, או את הארכיטקט הכי אהבתי והערכתי, ואני חושב שהוא אחד האנשים החכמים שיצא לפגוש כמו לברק שוסטר. דאגתי שאני אהיה ביחד באותו חדר, כי ידעתי שזה הולך להתקשר, ולפחות שהוא יהיה צמוד אליי. ובילינו, אתה יודע, את זמננו באיזה משרד קטן בהרצליה פיתוח. כל הזמן, אתה יודע, נסים לחצוב את הדרך שלנו בתוך הרסה, אבל היה לשנינו ברור שזה, יש לזה איזה תאריך תפוגה די קרוב. Long story short, אתה יודע, המחירה קרתה ב-2018, משהו כמו שנה אחר כך, קצת פחות משנה, התחלנו לדבר בינינו על זה שאנחנו חושבים שהגיע הזמן בעצם לפרוץ ונסות לעשות משהו אחר. קיבלתי השראה בין היתר מלשמוע את הפודקאסט הזה, ונוצרה איזושהי הזדמנות, עידן יצר איתנו קשר עם כל אחד לבד, ואז אנחנו התחלנו לדבר איתו אחד על השני, והתחלנו לגבש בעצם, פתחנו קבוצת וואטסאפ, זה כנראה הנקודה הכי חשובה.
כשיש קבוצה.
בדיוק. ועידן אמר, אני חושב שכדאי שנעזוב הכל ונעשה רק את זה, ואנחנו אמרנו לו,
למה להקים עוד מיזם אחרי שהמיזם הלך בסדר, אבל מה שנקרא, לא היה הצלחה מסחרת, אתם מבינים שהיה קשה להגיע לשוק.
כן.
למה ללכת ולהקים עוד סטארט-אפ? היום בדיעבד נראה לי שהתשובה ברורה, אבל אז פחות.
תגיד לי מה התשובה הברורה, שאני יודע שאני...
אני לא יודע, to make the world a better place, מה אומרים בסדרה של סיליקון ואלי?
כן, אני חושב שהיינו מאוד מאוד טעונים, מקצועית, מהחוויה של פורצקר, הרגשנו כאילו יש לנו המון, למדנו המון, ויש לנו המון מה לעשות בפעם הבאה. ואני חושב ש... אתה יודע, זה מצד אחד מקצועי, אני חושב שבצד גם חומרי, אתה פתאום מבין בעצם את המתמטיקה של התעשייה הזאת. אתה מבין מה הייתה המשמעות אם פורסקל הייתה הולכת ועושה סיבוב C ו-D ומנסה בעצם לבנות ביליון דולר קמפני, ועכשיו אתה מבין מה זה להירחש על ידי תאגיד גדול, פתאום התחלנו להבין יותר את האלגברה של זה.
אוקיי.
והיה פחות נעלמים, והבנו, אוקיי, יש פה איזשהו פוטנציאל בשלב זה בחיינו, לנסות לעשות משהו שהוא אקספוננציאלית יותר מתגמל, ואנחנו חושבים שאנחנו נהנה מזה גם יותר. אז השילוב של
טעונים מקצועית זה אמירה טובה.
כן.
כן, אהבתי. כן. נראה לי שנגיע לזה עכשיו. אז בוא נדבר על בריץ' קרו.
כן.
מקימים חברה בתחום הסייבר, זה נשמע כמו להקים סטארט-אפ, לא. או למצוא משמעות. כן. זה מאוד רחב. איך יודעים מה רוצים
לעשות? אנחנו שונאים את המונח סייבר, אנחנו לא מאמינים שאנחנו חברת סייבר.
אז איך יודעים מה אנחנו רוצים לעשות? איך מתחילים?
וואו.
ועכשיו נראה לי אנחנו שנייה מגיעים לעובי הקורה, אז פה בהקשר הזה אתה תפתח את הנוטס שלך, ואני בהקשר הזה רוצה לסמן קו למאזינים. בעצם מדובר פה על קבוצה של יזמים. שעשו את המסע הזה פעם אחת, כמו שאמרת, גם חוו איזה מהפכה ממעבר ה-on-prem לקלאוד, קרו הרבה דברים באמצע, open source נהיה קטע, product let growth, כל הדברים שזרקנו, תכף נבהר אותם, ואולי גם נדבר קצת על הפרקטיקות שהשתמשתם בהם, ובעצם היה לכם הזדמנות לממש לקחים, תובנות, שחלקם, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, אוהבנו להגיד בצבא, למרות שהיינו ג'ובניקים, נכתבו בדם, לחברה שנייה, שבסוף כולנו יודעים את הסוף של הסיפור, הייתה חוויית הצלחה, גם יחסית, גם למשקיע, זאת אומרת, באמת בכל קנה מידה. ואז נראה לי שיש פה שנייה הזדמנות לבוא ולהבין, כשניגשים לדבר הזה בפעם השנייה, לאור התובנות של הפעם הראשונה, מה אתם לוקחים אתכם שצריך לעשות ומה לא?
כן. וואו, מאיפה מתחילים? קודם כל, נקודת ההתחלה פה היא אחרת לגמרי, נכון, במקרה הזה יש לנו את עידן שהוא גם, אתה יודע, יזם פעם שנייה, הוא מכיר כבר את כל התעשייה, בנקודה הזאת הוא בסן פרנסיסקו כבר 8 שנים, אני לא חושב שיש דלת שהוא לא יודע לעבור דרכה, אנחנו נחזור לזה, זה היה נורא נורא חשוב. יש את ברק שהוא, אמרתי לך, מוח טכנולוגי מבריק, והוא גם עבר את המסלול הזה בפורסקל של כמעט לברוא מחדש את המערכת, להכניס אותה לתוך חברה גדולה, אז ידענו גם את הדבר הזה. ואני מהצד הקטן שלי, אני חושב שמה שבעיקר ניסיתי לעשות זה להיות מצפן טוב לקבוצה הזאת, להגיד האם אנחנו חושבים שאנחנו על הדרך הנכונה, או שאנחנו עכשיו באיזשהם שבילים שהם לא מובילים אותנו בסוף למטרה הסופית שאנחנו רוצים להגיע אליה.
זאת אומרת, בעצם קצת שילוב היברידי בין שני הדברים שעשית בפורצקל, שזה ההתעסקות עם המרקט, השותפויות, הלקוחות, וההתאמה של המוצר לדבר הזה.
כן, ממש, וגם אל תשכח, זה בדיוק האזור שאני מאוד מאוד אוהב לחקור, ובעצם לבנות את התמונת מודיעין אולי של העולם הזה, ולהבין עכשיו איפה אחורים ואיפה אפשר להיכנס.
כן.
היו לנו אנשים טובים שעזרו לנו במהלך הדרך. אני חושב שהחלק הראשון שהוא הכי מעניין בעצם הוא שאנחנו מקימים את החברה, נכנסים ברק ואני לאיזה WeWork, שני חדרים בלונדון מיניסטור. סליחה, קודם כל בשרון, אחר כך רוצה בלונדון מיניסטור. עידן יושב בבית שלו בארצות הברית, וזאת החברה. ואנחנו מנסים להבין מה המכניקה שדרכה אנחנו מפעילים את החברה. אז אנחנו יש לנו את הקבוצת וואטסאפ שלנו, נכון? אנחנו מדברים בה, מלרלרים בה, כל הזמן מעלים שם תובנות, כתבות, ניתוחים, אנחנו הולכים לכל מיני מפגשים. פוגשים אנשים, אנחנו מבינים שאנחנו חייבים להיפגש כל הזמן. אז אנחנו מתחילים לייצר תדירות, בעצם שבה ברק ואני עולים על מטוס, פעם בשלושה שבועות פחות או יותר, וזה בעצם הדופק שלנו. אנחנו פעם בשלושה שבועות, עושים לוואלי, עידן ירצה או לא ירצה, מארגן לנו פגישות, וכל הזמן אנחנו מבקשים ממנו דברים קצת אחרים, ואנחנו משתמשים בזה כנקודות גם בהתחלה למידה, ובהמשך גם לבסס בעצם את התזה המוצרית שלנו.
פגישות עם לקוחות פוטנציאליים.
אז זה קל להגיד לקוחות פוטנציאליים, אבל באמת באמת זה חברים של עידן, אתה יודע, בסוף פגשנו גם משקיעים, וגם עובדים שהם יחסית זוטרים בחברות שהיו מעניינות, פגשנו אנשים, אתה יודע, בספוטיפיי וב-Airbnb ובנטפליקס, שבסוף הפכו להיות גם משקיעים, אבל הם לא איזה מנהלים בכירים. אבל הם עזרו לנו מאוד מאוד להבין את הפרקטיקות היומיומיות שלהם, ולהגדיר את עולם הבעיה שאנחנו חושבים שהוא מעניין.
שהיה מה?
אז זה הנקודה, אז אני חושב שאנחנו התחלנו בעצם, התחלנו בעצם בשיחות עם גיגי בכלל, וגיגי יש לו, הייתה לו בזמנו איזו תזה מעניינת על שירותים, שירותים בעולם הזה של סייבר סקיורטי, ואם אפשר לעשות איזשהו משהו מעניין בנקודה הזאת, במפגש של שירותים וענן וזה, ובאיזשהו שלב אפילו הצליח לשכנע אותנו, לבנות את החברה כחברת שירותים בהתחלה. אתה צוחק, למה?
כן, אני זוכר.
וואו, זה היה איזושהי הערה כזאת. אמרנו לעצמנו, נסענו, אתה יודע, לבלי כמה פעמים, ובעצם מה שהבנו שהרבה מאוד ממה שאנשים שאנחנו פוגשים אותם, אומרים לנו שחסר להם, זה שעות עבודה, שאנשים שמבינים ממש טוב את הענן. ואין הרבה כאלה, אתה יודע, הענן קיים בצורה מסחרית, אולי 6-7-8 שנים, בצורה שהיא מחוץ ל, אתה יודע, אמזון, פייסבוק וגוגל, ואין הרבה אנשים שהם מומחים לזה, בטח לא בישראל בשלב הזה. יש, אתה יודע, וויקס, גטאקסי, כמה חברות יפות כאלה גדולות שבנו על הענן, אבל גם בארצות הברית, זה בסיליקון וואלי ועוד איזה כמה נקודות ברחבי ארצות הברית. שוב, זה בהשוואה להבטחת הרשתות, שאנשים, אתה יודע, אנשים היו יוצאים מחיל האוויר, ויש 1,000 אנשים שעשו את מה שניטו רשתות, יש הרבה מאוד אנשים שעשו את זה. אז גיגי אמר, בואו נבנה את הסקילסט הזה, ונעזור, לסגור את הטלנט שורטג' הזה. אז בכלל בהתחלה זה היה איזושהי דרך להסתכל על השוק, להגיד, אוקיי, יש איזושהי בעיה, אנחנו מזהים אותה, היא מכסה איזשהם כמה דומיינים טכניים, לא נכנס לזה פחות מעניין, אבל הדרך שבה נפתור את זה, זה לא בהכרח בטכנולוגיה, אנחנו פשוט נבנה איזושהי התארגנות של יזמים, ויסי מעני, ונביא בעצם איזשהו גוף שירותים שיבוא ויפתור את הבעיה הזאת. אני חושב שזה היה פריצה דרך אדירה, הצלחנו להגיע ככה לוואלי, ובמקום לבוא להגיד חבר'ה, זה לא המוצר, אמרנו, אוקיי, בסדר, נעשה לכם את זה. וככה הצלחנו להביא זה.
זאת אומרת, כשכל פעם מישהו בא ואמר, זה מה שאני צריך, אני צריך אנשים שיעזרו לי לעבור לענן, להבטח את הענן, שם קוד.
יותר מזה, הוא לא אמר, אני צריך את האנשים, אבל אני צריך לסגור איזשהו פרויקט מסוים, שברור שאם היה לו עובד שהוא יודע לעשות את זה, הוא היה עושה את זה פנימית. אבל הוא לא רוצה עכשיו 10 ונדורים שבו וימכרו לו את המוצר לזה. אז הרבה מאוד פעמים לקחנו את השברי use cases האלה, ואמרנו...
שהם לא בהכרח אליינד אחד עם השני?
אתה יודע, כשאתה בתוך המים, אתה לא יודע שאתה רטוב, אבל בדיעבד אמרנו, אנחנו ניקח חלק מה-use cases, עשינו חלק מהבחירות של טוב, זה בטוח לא, זה בטוח כן, וניסינו בעצם להבין מה כן ומה לא aligned, אבל שוב, בחצי שנה הראשונה הזאת, זה מאוד מאוד ויג.
וזה נשמע מאוד counter-intuitive בסוף, כי אני הייתי בא ואומר בתור יזם או יזמת בתחילת הדרך, מה, רגע, איפה הפוקוס? מה, עכשיו כל הכוח שרוצה לעשות פרויקט בעולם המטה שבו אני פועל, זה סבבה? אז התשובה היא כנראה, במקרה הזה, סבבה. כן. מה למדתם מזה?
אני חושב שמבחן ההחלטה היה, האם מי שמבקש את השירות, הוא יהיה לקוח פוטנציאלי עתידי, והוא מייצג את לאן אנחנו חושבים שהשוק הולך. האם אנחנו חושבים ש... לדוגמה, כשנטפליקס רוצה לעשות איזשהו פרויקט, הם לא היו לקוח בסוף. אבל נגיד שנטפליקס רוצה לעשות פרויקט, אנחנו מעריכים שכל מה שנטפליקס יהיו צריכים היום, כולם יהיו צריכים... בחמש שנים האחרון, הקרובות.
בכל מה שקשור לאחסון, נפתוח ומידע בענן.
לפתח את האפליקציה, כנראה בשימוש הכי גבוה בענן הציבורי, בטח באמזון כנראה.
אוקיי.
אז זה החצי שנה הראשונה, יש לנו הרבה כאבי בטן מהדבר הזה, אנחנו לא אנשי שירותים, אנחנו לא ידענו לעשות פרופשיונל סרוויסס, שלושתנו בנו ממוצר, גם כל הכאבים שלנו עד שכך בדור הקודם היו מזה. והיה קונפליקט, אתה יודע, באיזשהו שלב, צריכנו להביא מזה כסף, אני עושה $500,000 מהדבר הזה. זה היה לכיפק, וזה עזר לנו באמת לספר סיפור די קוהרנטי על לאן שהחברה הולכת, אבל תמיד, אני וברק, אני לוקחים Airbnb, ואז עידן היה הולך הביתה, אתה יודע, להשקיף את הילדים שלו. אז היינו עושים יום פגישות כזה, אנחנו היינו חוזרים ל-Airbnb שלנו, הולכים באיזה פארק יפה באמצע הלילה, אף אחד לא הולך, רק אנחנו, ואני חופר לו, אני אומר לו, תגיד, אבל זה, מה יהיה המוצר? מה נעשה עם זה בסוף? זה היה נקודה קשה כזאת, היינו די תקועים.
ואיך בתוך התהליך הזה באמת מתגבש value proposition טכנולוגי? מתי אתם מבינים מה המוצר? ואני בטוח שאין רגע כזה.
אין רגע.
אבל אז מה התהליך?
קודם כל יש רגע של מה לא הולכים לעשות.
לא את זה.
נכון, היה איזה רגע, אני מאוד אוהב אותו, שהיינו באיזה בית קפה, פגשנו איזה משקיע מאנדריסן, שמאוד אהבנו וכזה חיזרנו אחריו, הרגשנו שהוא מרגיש את השוק, והוא אמר, אני אוהב את הכיוון שאתם הולכים, תדעו, אבל תדעו שכל שנתיים שלוש, יש איזה 6 חברות כמוכם, שמוכיחות שאין unit economics למודל הזה, של ה-professional services. והוא אומר, אחת ל-100 היו חברות שיצליחו לעשות לזה סקייל, אגב, יש עכשיו חברה אחת שמצליחה, בשם אקספל, אבל אין הרבה חברות שיצליחו לעשות את זה. ומאוד מאוד הרתיע אותנו.
כי המרג'ינים נמוכים.
המרג'ינים נמוכים, וגם אנחנו בתור אנדריסן בחיים, נשקיע בזה.
לחישה, קריצה.
כן, בדיוק. אז זה איזה כף, אני מאוד אוהב את הסיפור הזה, אני חושב שזה מאוד מאוד עזר לנו בנקודה הזאת לקבל את המידע הזה.
להבין מה לא.
עכשיו, את הקפה הזה עם אנדריסן, אני בתור, אם אני הייתי המנכ״ל, לא הייתי מצליח להביא. זה עידן, מכיר את הבחור הזה כבר 6 שנים, נעשה כנראה לגייס ממנו אחת כמה זמן. זה חלק מהסוד של החברה. זה האקסס של עידן, זה היכולת לשים אותנו גם בנטפליקס יום אחד, ויומיים אחר כך אצל הבחור הזה מאנדריסן.
אוקיי.
אז קודם כל היה מה לא, ואז השאלה הייתה מה כן, וגם שם היה כמה נקודות שבהם, אני חושב שחטפנו זה לפרצוף. ניסינו בעצם לעשות איזשהו פרויקט לאחד הדיזיין פרטנרס שלנו. אמרנו, אוקיי, יש המון דרכים לזהות הבעיות, אבל אף אחד לא עוזר לך לפתור אותם, את הבעיות בענן. והוא אמר, נכון. אז אמרנו, אוקיי, אז אנחנו נפתח עכשיו את השכבה שתפתור את הבעיה. והוא אמר, על כיפק. ואז חזרנו לארץ, היינו כבר בארץ הזה 3-4 מפתחים, חבר'ה חזקים מאוד, שהגיעו גם היחידה של ברק, וגם חבר'ה שאני, אחד, או שניים שאני ואתם שמונה מתי, שכבר ידעו, ידעו כבר שבונים משהו בענן, והתחילו לעבוד על איזשהו מוצר, וחזרנו אחרי זה חודש, חזרה לוואלי, והבאנו את הדבר הזה. ואז הוא אמר, אוקיי, מצוין, אז מה אתם רוצים שאני אעשה? ואז אמרנו, אין בעיה, פיתחנו לך את הכלי ואיזשהו סקריפט שעכשיו פותר את הבעיה הזאת. ואמרנו, חבר'ה, אני מאוד אשמח להפעיל את הכלי שלכם, אתם יודעים שאין לי גישה למערכות האלה, לאפליקציות האלה, רק למפתחי אפליקציה יש גישה למערכות האלה. זה אישה, הבטחת המידע אומר. וזה היה איזשהו רגע מאוד מאוד משמעותי מבחינתם, שהבנו שבעצם יש איזשהו מחסום,
שאתה לא יכול למכור לו.
ארגוני, יכול שאני אמכור לו בסוף, אבל הוא לא יהיה המפעיל של הכלי. וזה המשמעותי מבחינתם.
זאת אומרת, יש פה הפרדה שנייה רגע במונחים מקצועיים, אנחנו קצת חוזרים ל-basically in startup, כאילו בין הבייר ליוזר, נכון. במובן מסוים.
נכון, וידענו כל הזמן שיש קצת הבדל, אבל בעולם הפרויקטים זה כבר לא היה כל כך משנה, ופתאום כשניסינו למצר את זה, אז נתקענו בחומה הזאת, כי פתאום אמר, אין לי access להריץ את הפקודה הזאת, זה רק למפתח.
אז מה עושים?
חוזרים לעוד פעם לשולחן הסרטוטים, ואז אנחנו נוחתים על איזושהי שכבה שאנחנו חושבים שהיא כנראה אמור הכי נכון שעשינו, שכבה שהיא בעצם, קוראים לזה Infrastructure as Code, זה איזושהי שכבה שהיא הופכת להיות יותר ויותר פופולרית, בגדול זה שפת תכנות לתשתיות ענן. וזה איזשהו מודל שראינו שקורה כבר בכל החברות הגדולות, מהשיחות שלנו עם Coinbase ועם Airbnb כבר, אנחנו יודעים שמשתמשים בזה, ואנחנו מבינים שמי שבעצם שולט בשכבה הזאת זה המפתחים. ואמרנו, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבנות כלי שיעזור למפתחים לנטר את השפת תכנות החדשה הזאת, שאף אחד לא מנטר אותה. ואז ננסה בעצם דרך זה להבין האם אנחנו בכיוון יותר טוב לפתור את הבעיה הזאת, שכבר עוד לא ידענו להגדיר אותה, אפשר להגיד.
אז מה אתם מבינים שאתם בונים, או שאתם עוד לא מבינים, רק מתחילים לחקור את זה?
אז אנחנו מבינים שאנחנו בונים מוצר בשלב הזה, זה כבר חצי שנה, 7 חודשים פנימה, שלא רק יזהה את הבעיות שאפשר למצוא בקונפיגורציות בענן, אלא גם יעזור לפתור אותם.
למפתחים.
והדרך שבה הוא יעשה את זה, זה בזה שהוא ינגיש את הבעיה ואת הפתרון למפתח, שזה מה שיחסית בשלב הזה.
אוקיי, למפתח בתוך הארגון.
למפתח בתוך הארגון.
ואז אתם הולכים על עוד משהו מאוד מעניין, שזה לבנות את זה כאופן סורס.
נכון.
למה? בוא נדבר רגע על אופן סורס, תן שתי מילים.
וואו, זה שיטת הפצה, קוד פתוח, דיברנו לפני זה על JFrog, שהיא חברה ענקית פה בישראל, שנתה על זה את כל הביזנס שלה.
זה כאילו בחינם, בסוף, לא משלמים על זה.
נכון, זה שיטת הפצה לתוכנה, שיש לה במקור איזשהו מניע אלטרואיסטי, ככה לינוקס בעצם זכה בעצם לתעודה הפופולרית שלו בהתחלה, וגם היום.
גיט, כן.
זהו, מאחסנים את זה באתר ציבורי, אנשים מפתחים בעצם, יכולים להוריד את זה כאיזושהי לבנת בניין לתוך התוכנה שלהם, ולהשתמש בזה כרצונם
וכצונם. אז אתם אומרים, אנחנו לא נמכור את זה, אנחנו ניתן את זה בחינם?
עכשיו, השאלה היא למה, נכון? למה שנעשה את זה? אז אנחנו מגיעים לנקודה הזאת אחרי איזושהי חוויה מעניינת, אנחנו גם משתמשים בתשתיות כאלה, כשאנחנו מכניסים את פורצקי ל-RSA, אנחנו משתמשים בשכבות כאלה אופן סורסיות, שעוזרות להרכיב את המתכון, שדרכו בעצם הולכים להרכיב את התשתית שלנו, משימה די מסובכת, אבל שם אנחנו משתמשים בטכנולוגיות האלה, אנחנו די מתאהבים בהן. והמקום השני זה כשאנחנו עושים סרוויסז, אז אחד הדברים שאנחנו עושים, זה אנחנו מחפשים כלים אופן סורסים שעושים, מתקנים את הבעיות האלה, ואנחנו תורמים חזרת הקוד שאנחנו כותבים. זה פרויקט מאוד מאוד פופולרי, שזה בחור מיוטו, שעושה את זה בשביל פרויקטים שהוא עושה בדו סקיורטי ובכל מיני מקומות, ואנחנו תורמים לו כמעט חצי מהקוד שהוא עשה עד עכשיו, משפרים לו את הבדיקות, מוסיפים עוד כיסוי, מתחילים לבנות סביב זה, ואנחנו רואים פתאום שיש קהילה ענקית של אלפי מפתחים, שנתקלים בהמון בעיות שספקיות הענן לא פותרות, והם פותרים את זה בעצמם. ואנחנו מבינים שיש פה בשבילנו פוטנציאל מסחרי, כי בעצם אתה זוכר מה אמרנו, איש הבטחת המידע אומר, תראו, אני לא יכול להפעיל את זה, אולי אני אקנה את זה, אבל אני לא אשתמש בזה אף פעם. והמפתח, אנחנו בכלל לא יודעים להגיע אליו כמעט. ופתאום מצאנו איזה דרך להגיע למפתח.
אז אתה אומר, הנה הקוד שלי, קח את זה בחינם, תוסיף, תעשיר עם שלך. כן. מתי אתה בא לארגון ואומר לו, בוא תשלם על זה?
אז זה לוקח עוד איזה חצי שנה, נכון? אז אנחנו בשלב הבא, בפרק הבא בעצם אנחנו מחליטים לפתח את הכלי הזה, גם על זה ויכוחים, על גבי ויכוחים ובורדים, ועידן כל הזמן שואל, אבל מה נעשה כשהוא ייקח את זה והוא לא יגיד לנו? ואנחנו לומדים פלייבוקים. יש גם פלייבוק מאוד יפה שאפשר ללמוד על איך שג'ייפרוג עשו את זה בהתחלה, באמצע ובסוף. היום כבר יש סואן שמספר חלק מהסיפור הזה, דיברנו גם עם אנשים שם, סניקה ישראלית עושה, לא בדיוק אופן סורס, אבל איזשהו מודל שהוא מבוסס, על איזשהו command line tool כזה, שאתה יכול להמשיך ולהתפשט מעליו, בתוך הארגון עם שימוש יותר מתקדם. אנחנו לוקחים כל מיני דפים מהפלייבוקים האלה, ואנחנו בעצם בונים את הכלי שלנו בצורה כזאת, שא', מאוד מאוד קל להשתמש בו, אם אתה סטנדלון, אתה לא רוצה לספר לאף אחד שאתה משתמש בו, אתה פרנואיד, אבל אנחנו עוד יותר מתגמלים אנשים שמחזירים חזרה תוכן. אנחנו מכניסים אותם למעגל הקרוב, אנחנו נותנים להם גם להכניס קוד חזרה, לתקשר איתנו יותר בקלות.
זה קצת עבודה של קומיוניטי מנג'מנט בסוף. בכלל לא קשור לקוד, לטכנולוגיה.
אז כן, זה באמת הופך להיות פחות פיתוח קוד ויותר ניהול קהילה. היתרון היחסי שלנו כצוות מייסד, שאלנו את ברק שהוא תורם אופן סורס, כנראה מאז שהוא בן 12, והוא מתעסק בקהילות האלה, והוא הפורומי הרדיט האלה והסלק צ'אנלז האלה, זה הבית השני שלו, הוא מרגיש מאוד מאוד בנוח לדבר איתם. אז הוא לוקח את התפקיד הזה בעצם, כי חוץ מזה שהוא CTO ומנהל קבוצות הפיתוח, בשלב הזה הוא גם סוג של...
וזה מה שדמיינת, כי בסוף רוב האנשים אני חושב שמדברים או מדמיינים מוצר B2B שנמכר לחברות, בסוף שואלים את עצמם, איפה פה אני עושה את ההרצל?
נכון.
והם לא מדמיינים את עצמם, מתעסקים לבנות קוד פתוח, על פלטפורמה פתוחה, ואחרי זה לנהל קהילת מפתחים שהם לא הביירים, והם אף פעם לא יהיו.
נכון.
איך אתה מגיע מהם לבייר?
לא בטוח שהם לא יהיו, חלק נהיו בסוף.
אוקיי, אז איך אתה מגיע מהם לבייר באמת?
אז פה גם עברנו עוד איזשהו מסלול, אז אם אנחנו בעצם שנה בתוך החברה, יש לנו כבר את הקוד, את הפרויקט הזה, והוא בפעם השנה נותן לנו אינדיקציה טובה על פרודקט מרקט פיט. אנחנו משחררים אותו בחג המולד 19, ותוך חודש יש לו 100,000 הורדות, משהו מאוד מאוד יפה לפרויקט אופן סורס. זה לא 100,000 אנשים, אבל זה מראה לך על שימוש קונסיסטנטי ויומיומי של אנשים בכל העולם. אנחנו גם מגלים שבסיילספורס משתמשים בזה, ובטסלה, ובכל מיני מקומות מגניבים. אז יש לנו איזושהי אינדיקציה לפרודקט מרקט פיט, אנחנו מחליטים לצאת לסבב. זה הראונד A שלנו, פחות או יותר, וסביב הסיפור הזה של, "היי, יש פה איזשהו אופן קור", אתה מכיר, כמו באלסטיק סרץ', כמו במונגו, אפשר, ואנחנו נעשה סביב זה מוניטיזציה. נתקלנו בקרן שהחליטה לא להשקיע בנו בסוף, לא נזכיר את שמה, אבל היא בעצם עזרה לנו מאוד מאוד לחדד את הסיפור כחלק מהפיט שלהם. באנו אליהם, נתנו להם את המטריקות, ואז הם עזרו לנו להבין איך חברות אחרות שלהם בפורטפוליו עושות את הדבר הזה שמה שקראת לו, בעצם product-led growth, איך בעצם לוקחים משתמש open source ומצליחים
דרכו להגיע לארגון.
לאתר אותו בצורה כזאת שהוא בסוף יהפוך להיות משתמש של הפלטפורמה, ואז משם עושים איזשהו מסלול של אפסל.
אז איך עושים את זה?
אז טכנולוגית יחסית לא דברים מסובכים, צריך בעצם בתוך הפרויקט הפתוח הזה לייצר איזושהי אופציה להירשם בפלטפורמה, אז יש ממש בתוך ה-command line, אתה יכול להגיד אם אתה רוצה לנסות את bridge crew, אתה כותב yes, ואז אתה מקבל user וסיסמה, ואז אתה ממש הופך להיות signed up user, שזה נחמד. אבל חוץ מזה, זה הרבה מאוד עבודת קהילה, אז אתה מתחיל לעשות וובינרים, ואתה מתחיל לעשות כל מיני בלוגים ואוטבאונד, ואתה מקים כל מיני אתרים שעוזרים לאנשים לעבוד יותר טוב עם הכלי הפתוח, עד שבסופו של דבר הם מבינים שיש לו איזושהי תקרת זכוכית, שבסופה הם מגיעים לפלטפורמה.
ובסוף כשהם מגיעים לפלטפורמה, אז אתה מצפה שהמפתח יוציא כרטיס אשראי וישלם?
נכון.
ולא הסיסו שאיתו דיברנו בהתחלה.
נכון.
איך זה? למה? מתי הפרדיגמה הזו השתנתה? כי ראיתם שזה עובד?
עוד פלייבוק של חברות שראינו פחות או יותר בפרופיל שלנו, חברות בעולם הקוד קוורג' והטסטינג, עושים פחות או יותר דברים דומים. מה שבעיקר, זה מחייב אותך להוריד משמעותית את רמת המחיר פתאום. ממוצר סייבר שיכול, אתה יודע, שבדרך כלל אתה רוצה למכור אותו ב-100, 200, 300 אלף דולר, אתה מבין שצריך לעשות פתאום עסקאות של 19, 20, 30, 40 דולר לחודש, משמעות 1,200, 300 לשנה. וגם פה הרבה ניסוי ותהייה, גם הרבה מאוד שיחה עם השוק, עבודה עם בעצם אנשים שהם מומחים גם לפרייסינג וגם לפרודקט פרייסינג בעולמות האלה. הרבה מאוד פידבק גם על הלקוחות הנוכחים שלנו, כל הזמן ניסוי לעשות התאמה של איך שבונים את התמחור שזה ברמה הראשונה.
יש דרך לעשות שיחת פידבק כזו עם יוזר?
על תמחור?
על הכל.
כן, קודם כל אני חושב שאחד הדברים שאני מאוד מאוד ניסיתי כל הזמן לייצר, זה שיש אנשים שהם מומחים לדברים שונים בחברה. אז ברק היה מאוד מאוד מומחה לחוויית משתמש של המפתח. ובשלב די מוקדם הוא גם עשה הרבה מאוד מהריסרצ' של זה, וגם הוא בעצמו מפתח כבר 20 שנה. אז אני חושב שהנקודה הזאת היא של לשים מפתח מול מפתח, ולהביא את הפידבק ממנו, זה עדיף מאשר איש המוצר, לא אמרתי, אני הייתי סמנכ"ל המוצר, עדיין סמנכ"ל המוצר.
מה שנקרא בתור מפתח, בתור המשתמש.
בדיוק.
אוקיי.
ומצד שני, לשלוח את עידן, אתה יודע, לפרנט ליין, זה הוא בסוף את השיחות מול האקזקיוטיב, ולהבין עכשיו איך המנהל הבכיר, הסיסו הזה, יודע לרשום את הצ'ק עבור מוצר שהוא בכלל לא רואה אותו, זה איזושהי פרקטיקה שעידן היה צריך בעצם, איזשהו שריר שעידן היה צריך לפתח. ובתווך יש הרבה מאוד שיחות פידבק עם מה שיש בין לבין. אז לפעמים אתה גם בתור איש המוצר מדבר עם המפתח, לפעמים אתה גם מדבר עם המנהל שלו, המנהל של המנהל שלו. ואתה בעיקר מנסה להבין באיזה שלב זה יותר ממוטיבציה שהיא נקודתית, ובאיזה שלב זה הופך להיות מוטיבציה של הארגון. וברגע שזה מוטיבציה של הארגון, זה הגדלת ראש של איזה מפתח, אתה מזהה את ההזדמנות בעצם למכור, ושם צריך להבין מה הרגישות למחיר, אם זה רגישות גבוהה נמוכה.
אתה יכול לתת דוגמה קונקרטית למה שואלים ומה מודדים? אני בכוונה מדבר על זה, כי בסוף א' זה עבודת המוצר, ב' זה נראה לי הפלייבר שלך, וגם דיברנו על זה קצת בשיחת הכנה לפרק, וג' אני חושב שזה best practices שכולם מבינים בתיאוריה, זאת אומרת, אני מבין בתיאוריה שאני צריך למדוד עכשיו את השימושיות בפלטפורמה, ולראות כמה פעמים הוא נכנס, ומה הוא עושה, והאם הוא, לא יודע, פורס קוד או לא וכולי, אבל איך מגדירים מה המדד, מה הגולדן KPI הזה, ואז כשראיתי שהוא עושה את זה, ואני פונה לה ואומר לו, היי דוד, שמעתי שאתה ממש אוהב את הפלטפורמה שלנו, בוא נעלה לשיחה, אני אשמח לשאול אותך כמה שאלות, מה שואלים? איך מתחילים?
המתודה שלי הייתה, אני למדתי היסטוריה, אני מאוד אוהב כרונולוגיה.
אוקיי.
מה שתמיד ניסיתי ברמה האישית להבין, זה מה עשית לפני שנחת על הכלי שלנו, איך עשית את המשימה הזאת, ואז התשובות פה הן מאוד מעניינות, מי לא עשית זה בכלל, וזה עניין אותי כי נתקלתי בכם, ועד זה תמיד ידעתי שיש פה בעיה, אבל התעלמתי ממנה. כל מיני פידבקים כאלה מאוד מאוד עוזרים לך לבסס, עד כמה משתמש הזה הולך להיות מחויב בלונג טרם לבעיה הזאת. בשלב הבא, אתה רוצה להבין איך הוא הגיע דווקא לפרויקט שלך, ואז אתה מתחקר אותו על זה. מה שכנראה המקום שאתה תתעכב עליו הכי הרבה, זה מה אתה עושה איתו עכשיו, ומה אתה רוצה לעשות בהמשך, נכון? ואנחנו מכירים פחות או יותר את טווח היכולות להשתמש, מה שמעניין זה מה אתה הולך לעשות בהמשך.
שאולי לא נמצא, ואולי תוכל לגבות על זה פרימיום, ואולי ואולי ואולי.
בדיוק, וזה הנקודה הכי מעניין, נכון? יש המוצר, הוא רוצה לדעת, בעצם איזה פיצ'רים הם היו הבלוקרים מבחינתך ברמה האישית, כדי ללכת בכלל למשהו שאתה לא כותב בעצמך. אנחנו הרי מפתח, זה לא נגענו בזה. אבל מפתח מוכשר, תופס את עצמו, כמי שיכול לפתור את הבעיות האלה, נכון? לייצר עכשיו את הכלי שמוודא שאני לא עושה טעויות בקונפיגורציה, זה לא rocket science, כמו שברק השותף לי אמר פעם למשקיע.
אוקיי.
אין פה איזה משהו באמת שהוא פטנטבילי אפילו. יש פה הרבה מאוד עבודה סיזיפית של מחקר, של להבין בעצם איך תשתיות מסוגים שונים נראות, איזה סוגים של בעיות, טעויות אנשים עושים לפעמים. זה חלק מהאתגר.
אתה יכול ממש לדבר על איך אתה מנסח את השאלות האלה, כי יש וורדינג שהוא חשוב. זאת אומרת, נגיד למשל, מה היית רוצה לראות, או האם היית רוצה לראות את פיצ'ר X, כנראה שהוא עושה biases מאוד ספציפי, לבן אדם ששומע. אז סתם ברמה של איך אתה מתחקר.
כן, אני לא אוהבת מה אתה רוצה לראות, מה שמעניין אותי הרבה מאוד פעמים זה לשאול איך אתה עובד בזה, איך אתה עובד עם הכלי, ואיך אתה מתכנן שאנשים אחרים יעבדו עם הכלי.
אז אנחנו כבר שנה, שנתיים לתוך החברה.
נכון.
בנינו את הפלטפורמה, עשינו תחקור, שמענו מהסיסו מה הם רוצים, אחרי שבכלל עשינו להם professional services, על עולמות של תחזוק הענן. בנינו איזו שכבת קוד open source-ית, שמאפשרת לנטר טעויות קוד למפתחים על הדבר הזה. מוצאים אותה החוצה, מלא אנשים משתמשים, מתחילים לתחקר אותם, מבינים מה הם צריכים הלאה. מה קורה הלאה? אנחנו עוד שנייה מתקרבים כמעט לסוף החלק הראשון של הסיפור. מתי זה, יש איזה רגע שאתם מבינים שאתם במרקט פיט?
המרקט פיט לדעתי, אנחנו מבינים אותו ברגע שאנחנו מזהים את הטראקשן של האופן סורס.
אחרי החג המולד.
כן, הגענו כבר לאזור 100,000 הורדות בחודש, הבנו שזה יחסית, יש הרבה מאוד חברות שמשתמשות בזה הרבה, וגם ראינו הרבה מאוד אנשים תורמים קוד חזרה, שזה האינדיקטור מאוד יפה וחזק בשבילנו. עוד אינדיקטור היה שכל הלקוחות, לגאסי, כמו שאני קורא להם, הם גם, רובם כבר היו מוכנים להשתמש בדבר הזה. זה הוכיח לנו שגם מי שמחר לנו סרוויסס בהתחלה, הולך להיות משתמש על הפלטפורמה, שזה אינדיקציה טובה. זהו, בשלב הזה בעצם, ינואר 20, אנחנו בעצם עוברים כמעט כל המאמץ, מפסיקים להתעסק בלפתח אותה אופן סורס, נותנים לקהילה קצת להשלים חלק מהפערים, אנחנו עוברים לבנות את מכונת הפרודקט Let Growth. אנחנו מביאים בפעם הראשונה איש מכירות, בפעם הראשונה דירקטור אוף מרקטינג, שני העובדים הראשונים שלנו בארצות הברית, חוץ מעידן. הוא היה אולי איזה סלושן ארכיטקט אחד לפני.
והם אמורים למכור את מוצרי הפרימיום למפתחים.
לא רק זה, צריך בעצם לבנות להם את כל המרקטינג סטק, נכון? הם צריכים לדעת על מי הם כל משתמשי האופן סורס, הם צריכים לדעת מי משתמשי הפלטפורמה, צריכים לבנות להם בעצם איזשהו פלואו של הדבר הזה. בעצם לחוות מוצר שהוא סלף סרוויס לגמרי. זה היה אתגר גדול ומעניין.
שזה שונה לגמרי, זה בדיוק הפוך ממה שעשיתם בפורץ, כן?
180.
שם זה היה און פרם, להתאים את זה ללקוח הקצה, אתה עושה את השינויים במקום, הולך הביתה, חוזר עוד שבועיים ועושה שוב שינויים. ופה זה איטרציות, הכל דיגיטלי, הכל בענן.
הכל גם מאוד מאוד מהיר. היה לנו עוד איזה כאב גדול, בפורץ כי לפעמים היית צריך לצבור דאטה של 30 יום, כדי להראות את הממצא הראשון. פה עבדנו קשה מאוד כבר משלב די מוקדם, שההתקנה תיקח פחות מ-10 דקות, זה אומר שתוך 10 דקות אתה רואה כבר את הממצא הראשון, והורדנו את זה היום פחות מ-60 שניות. שזה מה שאתה מצפה, נכון? אתה נרשם אחר בבוקר לטוויטר, אתה לא מחכה עכשיו 10 דקות שייתן לך.
אתה מתחיל לראות לוגים כבר עכשיו.
בדיוק.
אוקיי. ואיך עושים את הסייקל הזה? זה נשמע גם נורא פשוט, כאילו מה, אז אתה צריך איש מרקטינג ואיש מכירות ואיש מוצר ומפתחים כדי לבנות את כל
כן, אז קודם
כל המעגל הזה, זה ברור.
הבאנו אותם מהחברות הנכונות, האיש מכירות שלנו הגיע מספוטינס, ששם גם יש איזושהי יכולת לעשות רמפ-אפ מהיר מאוד למוצר מההתחלה עד הסוף, הבאנו את אשת המרקטינג גם מחברות גרוס, היא ידעה בעצם איך נראה הסטק הטכנולוגי מאחורה, איזה איבנטים היא צריכה לקבל כדי להיות מסוגלת למדוד הצלחה לאורך זמן, ופתאום בעצם זה הופך להיות הרבה פחות intuition based, יש פתאום מטריקות לאורך כל הפאנל, מהניוזלטר, דרך ההורדות באופן סורס, ועד המשתמש וכמה כסף הוא בסוף סלק בכרטיס האשראי בסטרייפ, זו תמונה שלקח איזה חצי שנה לבנות אותה, והבנו שהיא קריטית, תיעדפנו אותה לפני הכל.
אוקיי.
ואז בשלב הזה, אני חושב שהגענו פחות או יותר לקיץ 20, ששם כבר המכונה יחסית עמדה, והתחלנו פחות או יותר תוך כמה שבועות להתחיל לראות גם קצב מאוד מאוד גבוה של סי... השקנו את החברה, לא אמרתי את זה. החברה הייתה בעצם בסטלט עד אפריל. השקנו את החברה, התחלנו לעבוד הרבה מאוד בעצם בלשווק אותה ולייצר מרקטינג אורגני שמביא אנשים לתוך הפלטפורמה, ופחות או יותר מהקיץ, כמעט כל חודש, הצלחנו להביא, להכפיל את כמות הלקוחות, דימה.
אוקיי.
ופשוט הגיעו הרבה מאוד אינבאונד. מה זה הגיעו?
סדרי גודל של לקוחות זה מאות, אלפים, מאות אלפים?
כמה, לא יכול לדעות.
לא יכול לדבר על זה, סבבה, אז לא נשאל. ומתי מגיע הנקודה שבה מגיע האימייל הזה מפאלו אלטו, שאין כזה דבר, זה סתם נדמה לנו. יש, הם מגיעים בטלפון, הם מתקשרים, אתה יכול לדבר גם על זה או לא כל כך?
לא כל כך.
הבנתי, אוקיי. אז, 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 אז על מה אנחנו נדבר? על איך, נראה, איך זה נראה בסוף?
אפשר לדבר עוד אולי שני מילים על, על, על הנקודה הזאת של, של לבנות המכונה. אני חושב שיש הרבה מאוד הבנה עכשיו ב, ב, בתעשייה, זה שאפשר להפיץ מוצר בעוד דרכים. אני חושב שנקודה, נקודה של לקח לנו זמן לזקק אותה, זה שזה לא רק לבנות עכשיו sign up page וself service credit card swipe. מה שמאוד קשה לבסס ו, ו, ולקח לנו זמן לבסס אותו, זה להבין בעצם, כשאנחנו מסתכלים על הפרסונת יעד שלנו, איך הולך לראות המחזור חיים שלה.
תהליך שדיברנו עליו בהתחלה.
כן, ולהבין איך המחזור חיים שלה מתחבר לאיך שהיא צורכת, במובן הזה תוכנה, אבל כנראה הרבה מאוד מהשירותים האחרים בחיים שלה. וזה, אני חושב שפיצוח שהרבה מאוד חברות שמתחילות עכשיו, ואומרות לעצמם, אני אבנה עכשיו את הפרימיום, או את האופן סורס, או את הבוטום-לד סטרטג'י שלי, אני חושב שאני הייתי מאוד מאוד מתעכב עליו, ואני מדבר על זה גם עם חלק
עוד לפני שבכלל, כאילו שרובם רוצים לעשות את זה, עוד לפני שהם בכלל דיברו עם הלקוח.
בדיוק. וזה חלק משמעות, זה הופך להיות חלק משמעותי מהמוצר, כי זה לא רק בוא נבין עכשיו עם הפרסונה שלי, או VP Product, או VP R&D בשם סטיב. זה איך הוא צורך תוכנה, האם הוא נכנס לגוגל, או שהוא מחפש בסטאק אוברפלואו, או שהוא קורא ניוזלטרים של התעשייה, או שהוא נמצא בסלק של התעשייה, שבה הוא מקבל עדכונים.
מה צריך להיות ה-go-to-market שלי בגדול?
כן.
גנרלי זה הצד השני של השאלה, נשמע לי קצת.
נשמע ככה, נכון. אז האמת שזה מעניין, מה שהבנו די מהר, זה שאנחנו חייבים לשים על אותו שולחן את ה-go-to-market ואת ה-developer relations. ואני חושב שחברה שיש לה פאונדר טכנולוגי ופאונדר, אפשר להגיד מרקע יותר אופרטיבי מחירתי, זה היה כמעט טבעי בשבילנו, אבל הבנו שעד שלא ניהלנו את השיחות האלה ברמה שבועית, ובעצם כל הזמן ניסינו, כל המטרה פה הייתה לנקות רעשים, להבין מי הוא לקוח מייצג ומי הוא לקוח לא מייצג, אז זה היה הרגע שבו הצלחנו להבין לדוגמה, שעידן לא צריך להשקיע את הזמן שלו בלהמשיך ולרדוף אחרי סיסויים, אולי למטרות אחרות, אבל אולי כדי לקבל פידבק, אבל כלקוחות יהיה מאוד מאוד קשה להביא את הסיסויים, ואת המאמץ שלו אולי צריך לעזור ולחשוב לנו איך בעצם עוזרים לבנות מכונת product led growth, שהיא בסטנדרט הכי גבוה בעולם.
כן, ולהביא אנשים שעשו את זה כבר בעבר, כדי שיעצו לכם בזה, למשל.
נכון, לדוגמה, הבאנו את אלכס בליינס, שבנה את זה בחברת תוכנה מאוד פופולרית בשם פאפר. ואתה יודע, עוד פעם, האקסס של עידן, יכול שהוא להגיע לאנשים באינדסטרי, השיחות עם אלכס הם לפעמים היו, אתה יודע, איפה לנו את המוח, כאילו היינו יושבים איתו, היינו מבינים בעצם טעויות שפאפט עשו לפני 3 ו-4 שנים, שאנחנו נתקלים בהם עכשיו, אנחנו עכשיו צריכים לקבל את ההחלטות. וחוץ מזה, של, אתה יודע, זה, יש את, אל תעשה את הטעויות שעשית בחברה הקודמת.
ואל תעשה את הטעויות שאחרים עשו.
נכון.
אז בהקשר הזה גם אני שומע, זה לא בין השורות, זה ממש מעל השורות, בוא תתייעץ. תמצא את האנשים שעשו את זה בעבר ותדבר איתם.
זאת הזמנה פתוחה לכל מקשיבי, מאזיני עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
שרוצים זה. טוב, בסדר, אנחנו לא ניתן את האימייל שלך.
תנו לברק שוסטר, הוא המומחה האמיתי.
בדיוק, לא ניתן את האימייל שלך בסוף. אוקיי, ומה אנחנו כן יכולים להגיד? אני אשאל הכי פתוח על הסיפור של הסוף, מעבר לזה שזה עסקה משמעותית.
למה לקרוא לזה סוף? למה לקרוא לזה סוף?
הסוף של ההתחלה.
כן, בוא נדבר באופן כללי. אני חושב שברידג' קרו, אחרי שנתיים בתור חברה עצמאית, הגיעה לנקודה שאני חושב שהיא נקודה מהממת.
אני רק רוצה להגיד, סליחה שאני קוטע, אנחנו מדברים פה על עסקה למכירה לחברה בורסאית, זאת אומרת, יש פה כל מיני ענייני קומפליינס, ולכן אנחנו זהירים. זה לא, מה שנקרא, יש דברים שאסור להגיד. אז בהקשר הזה אני באמת לא רוצה להצמיד אותך בפינה, בוא נחזור לה באופן כללי.
כן, כן, אז אני אומר, אחרי שנתיים אנחנו באיזושהי נקודה, התחלתי גם להגיד את זה, התחלנו להכפיל את כמות הלקוחות כל שנתיים, זה היה מאוד מאוד ברור בפאנל שהוא פשוט מתפוצץ, ולאנשי המחירות נהיה מאוד מאוד קל לסגור בעצם גם עסקאות שהן היו הרבה מעבר לסלף סרוויס. ואז באמת השאלה הייתה מה השלב הבא, כי באיזשהו מקום אתה מזהה, במיוחד בעולם התוכנה, אתה מזהה איזה פרודקט מרקט פיט, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, יש לי שתי אופציות. אופציה אחת זה שהשוק הזה הולך לגדול משמעותית, או אופציה אחרת, זה שאני הולך בעצם לגדול לתחומים אחרים. אנחנו בעצם היינו פחות או יותר בצומת הזה, והבנו שבעצם יש שלב שבו אפשר לצאת ולעשות סיבוב מאוד משמעותי.
ולבנות איזשהו full stack solution כזה, כמו שאנחנו רואים שהרבה חברות מנסות לבנות בעולמות הענן.
יכולת אומר את זה בציניות, לא?
לא, זה ממש לא היה בציניות. זה המצב. יש לנו 3 חברות חדשות כאלה בחודשיים האחרונים.
כן, נכון.
אוקיי.
full stack solution.
מה שנקרא פאלו אלטו והצ'ק פוינט של הענן, אל תגלה לאף אחד.
כן, ברור. לא שכח, לא דיברנו גם על זה, אבל המתחרה הכי גדולה בסוף בינינו, חברות בסדרי גודל אחרים.
נכון.
אמזון, מייקרוסופט, נכון, השיקור. נכון. חברות ענק, מלחיצות. והייתה אפשרות לעשות בעצם גיוס גדול, והאמת שהתחלנו לעבוד על זה, וכנראה זה היה סביב פחות או יותר הטריגר לעסקה, ומשם הדברים התגלגלו די מהר. אני חושב שמה שאני יכול להגיד זה שזה היה תקופה מטורפת בעיניי.
ולחוצה.
ולחוצה, ואני מאוד מאוד שמח שהיא נגמרה, ואני...
וגם עכשיו
נרגש
לא רגוע.
להמשך.
יש יזם סייבר אחר שדיברתי איתו אחרי המחירה, עם אחות החברה לענקית אחרת שהיא לא פעלו, אלטו, מי שרוצה לעשות...
קרא לי יזם סייבר עוד פעם אחת.
מי שרוצה לעשות בטרייש מוזמן, אבל עם אחות החברה מעל ל-$100 מיליון לחברת סייבר אחרת, והוא אמר, השנה, שנתיים של אחרי המחירה, היו השנתיים שבהם עבדתי הכי קשה, יותר מבשנים של הקמת הסטארט-אפ. אתה מתחבר?
מאוד, אני חושב שיש... שוב, אני לא חושב שסייבר זה נקודה שהיא מיוחד במובן הזה. אבל מה שאני חושב שהייתי רוצה לחשוב על איך שאני עושה רפלקציה על התקופה הזאת, זה גם איך אני התנהלתי ברמה האישית. אני חושב שהייתי מאוד, בסיבוב הראשון שלי הייתי, אתה יודע, בסוף PM קטן ונחמד, שגדל וצמח, אבל הייתי עם הרבה מאוד יומרות, ואני חושב שהצקתי להרבה אנשים, והפרעתי בדרך להרבה מאוד אנשים טובים בפורצקר, ואחד הלקחים הגדולים שלקחתי לעצמי בתור PM, PM יזם, זה הרבה פעמים גם לזוז ולצאת מהדרך, כאילו לתת לפעמים לאנשים אחרים לקבל את ההחלטות הקשות, ובמיוחד לאנשים שתחתיי, אבל גם לעידן ולברק, שיש להם כל אחד, אתה יודע, מוח ענק בתחומים האלה.
אז כשאתה מסכם מעבר לסיפור ברמה האישית, שאולי אם תרצה אז אני אשאל אותך על זה גם בתור חבר, אבל ברמה המקצועית, מה אתה מרגיש לסיכומו של עניין שעשיתם שונה במסע השני?
דבר אחד, אפשר שניים.
אפשר גם 3.
אני חושב שהדבר הראשון שהוא הכי משמעותי, היה משלב די מוקדם, גם ב... אתה יודע, אני מנסה להיזכר בשיחות הראשונות עם גיגי, זה מאוד מאוד להתמקד בלנסות ולפתור בעיה אחת, זה נשמע, אני שונא את הקלישאה, אבל אני חושב שמה שהגענו אליו, אולי אחרי שנתיים, שניסינו אולי קצת להתרחב, זה בסוף הדיפוקוס שיכול להיות, שהיה קורה לנו, קורה לחברות אחרות. אני חושב שמאוד מאוד היה ברור לנו, ששירותים ואופן סורס, זה הכל אמצעים כדי לזהות ולזקק, מה הולכת להיות הבעיה אחת שאנחנו נפתור, ולי זה היה מאוד מאוד חשוב, אני חושב כחברה, כשעזרתי לנו להגדיר את הבעיה האחת הזאת, שוב, לפתור בעיות קונפיגורציה עבור מפתחים, זה לא מאוד סקסי, אבל זו הייתה הבעיה שהיינו מאוד מאוד מחויבים אליה, זה מאוד מאוד התקיים לנו מאוד מהר. הדבר השני שאני חושב שהיה מאוד מאוד שונה, זה האפקטים שנוצרו בתוך החברה שלא היו קיימים בפעם הקודמת, נוצרו כמה אפקטים שהם לא קלאסיים למוצר, בזכות האימור הזה על אופן סורס, שהוא אימור, כן? נוצר אפקט רשתי, אפרופו המשקיע המקורי שלנו, NFX וגיגי לוי, וזה מטורף. אתה חושב בסוף על כמה עבודה הולכת לאנשי מוצר, למדוד שימושיות ולנתח שימושיות, ואתה יודע, לאסוף את המידע הזה ולגרום לו להיות קוהרנטי, כשיש לך מוצר אופן סורסי שהוא נמצא שם בחוץ.
זה קורה מאליו.
זה קורה מאליו וזה קורה על ספידים, זה קורה הכי מהר מכל העולם, מכל מיני סוגים של יוזרים, זה המון המון רעש מצד אחד, אבל זה פשוט זהב. והעבודה הקשה באמת הייתה לברור את הדבר הזה, ולהבין איזה מבין האפקטים האלה, אפקטים שיש להם גם פוטנציאל לגדול בסוף, ולהפוך להיות לחברה מסחרית משמעותית. הדבר השני שאני חושב שהוא מעניין, זה האפקט הזה של מודל ההפצה. אני חושב שיש חברות רבות וטובות שעושות את זה. אני חושב שמה שאצלנו, אני חושב, יפה ומעניין, זה שיש כאילו איזשהו שיטת הפצה שהיא היברידית בין אופן סורס, אופן קור קלאסי, לשילוב בעצם של מוצר מסחרי מעליו.
שאנחנו רואים יותר ויותר חברות עושות את זה, אפרופו ג'יי פרוג וכדומה.
אתה רואה את זה?
זה מה שנראה לי רואים בקצה של הפאנל.
כן. והשאלה היא באמת מתי זה אמיתי, כי גם, היום גם יותר קל קצת לנפח את המטריקות האלה. אתה יודע, זה לא, השוק הרבה פחות תמים במובן הזה, ואנשים שמשקיעים בעולמות האלה של אופן סורס ואופן קור גם מבינים שיש לו צדדים מאוד מאוד מלוכלכים, אני לא יודע אם אתה מכיר את כל מאבקי הרישיונות עם אמזון ואלסטיק והחברות האלה, זה אזור שנהיה הרבה יותר קשה גם למדל אותו, הרבה פחות תמים, יש בו הרבה מאוד כוחות זרים, ומאוד מאוד נזהרנו כל הזמן לראות שאנחנו לא מתמכרים פה לאיזה...
בולשיט מטריקס.
נכון.
ברמה האישית, מה אתה מרגיש שאתה גיא שונה במסע השני מבמסע הראשון? גיא זן שונה.
בטוח, כן. התחלתי להגיד את זה קודם, אני חושב שבמסע הראשון, במיוחד, אתה יודע, יצאנו משירות צבאי, נדבר קצת באנחנו, בסדר?
רויאל ווי.
כן. יצאנו משירות צבאי, שאני חושב שהוא מאוד מאוד מעצים, הוא מאוד מאוד מגדיל את תחושת הביטחון, הוא נותן לך הרבה מאוד פעמים תחושה, שאתה יכול לעשות הכל, נכון? ואני חושב שאחד הדברים שקרו לי בהתחלה, בפורצקל, זה שאולי לא מספיק כפכפו אותי, ואמרו לי, חכה רגע, יש פה... יש פה תעשייה, multi-billion dollar industry, קיים כבר 30-40 שנה, יש עוד הרבה מה ללמוד, אני חושב שאני נכנסתי אליה ב-120 כמש בהתחלה, והפרעתי להרבה אנשים טובים בפורצקל, אפילו לעשות עבודה טובה, אני יודע להגיד זה עליי ברמה אישית, אני זוכר את עצמי אבנוקשס, ברגעים האלה בהתחלה, וענבר אשתי זוכרת אותי, לפעמים צועק בטלפון, שבחיים לא עשיתי, לא בצבא ולא היום בבריצ'קור, זה גם קרה לי, ואני חושב שבחברה הזאת, אני חושב שבבריצ'קור גם מאוד מאוד למדתי איפה אני צריך לקחת צעד קדימה, ואיפה הרבה מאוד פעמים, במיוחד באזורים הטכנולוגיים, שהם יחסית קרובים הרבה מאוד פעמים במוצרים כאלה, לקחת צעד אחורה ולתת את ההובלה לבאמת, אתה יודע, קבוצה של אנשים טכנולוגיים מאוד מאוד חזקים שידענו להביא משלב די מוקדם.
מקום ענב, אבל מאיזשהו ביטחון.
יותר מזה, אתה מבין שיש דברים שאם אתה תיכנס ותעשה ותהיה משמעותי בהם, אתה תפריע.
כן.
אחד האזורים האלה, נגיד, ניהול פרויקטים, הרבה מאוד קל בתור יזן גם להיכנס לדדליינים, תביא את זה היום, תביא את זה מחר, כאילו להתחיל לייצר כל מיני לחצים מלאכותיים כאלה, אני מאוד נרתעתי מזה בחברה הזאת, אני חושב שלהיות הבן אדם הזה...
זאת אומרת, להיות פרודקט, אבל לא מנהל R&D, במקרה הספציפי הזה, מה שנקרא.
ממש ככה.
אוקיי, כי יש את ברק, לצורך העניין.
יש ברק, ואחר כך הגיע טל,
כמו שאצלי יש את יאיר, מזל.
שהוא מנהל הפרויקטים.
יאיר הוא הכל. מנהל משק הבית. אשתו השנייה, זה הכינוי שלי בבית שלו. בסדר. ואיך זה יום אחרי, החיים משתנים, או שקמים בבוקר והולכים לעבודה?
קמים בבוקר, הולכים לעבודה, אמרתי, עובדים יותר קשה, היינו חברה של 40 איש, בסוף היה כמות הסלוטים שהיה אפשר למלא בלוז, הייתה מוגבלת, היום בחברה של 10,000, יש משהו כזה, הרבה יותר, הלוז הרבה יותר עמוס.
בעוד כמה שנים, בהנחה ולא תישאר שם לנצח, מה, סבב שלישי, או שאתה לא יודע מה צופה העתיד?
שאלה טובה. שואלים אותי זה הרבה, לא יודע.
עסוק בכאן ועכשיו כרגע.
אני תמיד הייתי עסוק בכאן ועכשיו, מאוד קשה לראות, אני יודע, אתה יודע, יש לי הרבה מאוד תחומי עניין אחרים, שלא דיברנו עליהם, מעניינים מאוד שאני רואה את עצמי חוזר אליהם.
מה שנקרא חזקים בפוליטי-מדיני.
צריך לספר לאנשים ש-90% מהזמן שלנו, אנחנו בכלל מדברים
על
צנטריפוגות באיראן, זה הנושא שיחה
נורד אף עלינו. כבר 15 שנה.
נכון.
בסדר, אז נראה לי שהגענו לסיום. אני מאוד נהניתי.
היה כיף.
ואני לא יודע אם נשמע, אבל גם התרגשתי קצת. וזהו, תודה לך על הזמן, גיא.
תודה לך, גיא.
בכיף.